אוקיי, ערב טוב. הנושא כפי שאני פרסמתי אותו, הוא עוצמתה של שירה. יש לי אחיינית בשם שירה, אז היא התקשרה אליי בוואטסאפ ורצתה לדעת אם כאן עם כל השיר התעסק בה. אמרתי, ברור, אין איזו שאלה. אני רוצה באמת לגשת לשירת הים מהיבט רעיוני וגם היסטורי, אבל לא מבחינת התכנים של השירה בעצמה, אלא מבחינת הצורה שבה השירה השפיעה על החיים הרוחניים השוטפים של העם היהודי, לפחות מאז בית שני, או אולי טיפ-טיפה אחר כך. לשם כך, אני מקווה, כל אחד יש לו דפי מקורות, אני לא הרביתי בהם בגלל שיש גבול, אבל אני רוצה לפתוח בשאלה, או בעובדה. מכל המקורות וכל הפרשיות בתורה, נכון, כל העדות, גם התימנים וגם עדות המזרח וגם האשכנזים וגם הדמוי ספרדים שקוראים להם נוסח ספרד, שזה בעצם רק אשכנזים קצת כמה תוספות, כולם כוללים את שירת הים בסדר התפילה שלהם בסוף פסוקי דזמרה. ואנחנו הולכים לזה כמובן מאליו, אבל זה לא כזה מובן מאליו. ואני רוצה להתחקות אחרי המנהג הזה, ואחר כך נראה את המשמעות העמוקה יותר של המנהג. בואו נפתח במקור ראשון מספר המנהגות. ספר המנהגות נתחבר במאה ה-12 על בן אדם בשם רבי אשר מליונל. ליונל עיר בפרובנס. פרובנס, דרום צרפת, הייתה סוג של נקודת מעבר או נקודת מפגש של עדות שונות. היא טיווחה במידה רבה בין ספרד לבין אשכנז, וגם הייתה בקשר עם הקהילות מעבר הים, בצפון אפריקה וכו'. והוא מדבר ככה: בבוקר אומרים פסוקי דזמרה, ויש מקומות שנהגו לומר עד ומהללים לשם תברתך ויברכו שם כבודך. אז מדובר בפיוט שהיו אומרים בסוף אמירת חמשת מזמורי התהילים האחרונים בספר תהילים. דהיינו, כל הנשמה צללקה הללוקה, כפי שכנהוג. וגם אומרים, והרבה אומרים, שאין היחיד אומר שירת הים אפילו במקומות שנהגו לאומרו בכל יום. אומר, קודם כל, אני מצאתי טעות. הטעות היא שיש אנשים שאומרים שירת הים ביחידות. זאת אומרת, זה לא במניין. אנחנו לוקחים את זה מובן מאליו. ברור שלא צריך מניין לומר שירת הים. אבל כנראה שהיו אנשים שאמרו, אומנם נכון שאומרים את שירת הים, אבל רק אם יש מניין. זאת אומרת שלפי התפיסה השלטת במאה ה-12, לפחות בדרום צרפת, וכנראה שזה משקף שיטה יותר חווה, שירת הים היא בגדר דבר שבקדושה, כמו ברכו, כמו קדיש, כמו קדושה, מה שלא יהיה. אז השאלה, מה זה הסיפור הזה? מה זה הסיפור הזה? אין כזה דבר בכל מקום אחר. מה, אסור לומר פסוקים מהתורה? אם אין לך מניין, אסור לומר, הרי, מה זה היום רביעי? אז שבוע ארוך, לא יודע. אתמול, אני לא יודע אם אתם קיבלתם את ההודעה הזאת, אני כל כמה זמן מקבל הודעות בכל מיני מקורות מעניינים. אז קיבלתי אתמול תזכורת שאתמול זה יום שלישי, פעמיים כי טוב, לפרשת ושלח, ואם רוצים שתהיה פרנסה לשנה הקרובה, צריך לומר את פרשת המן פעמיים עם התרגום. פעמיים עם התרגום. זוהי סגולה לפרנסה. לאחרונה נשאל רב חיים קניבסקי מהי סגולה טובה לפרנסה, אז הוא אמר באמת לצאת למצוא עבודה ולעבוד. אני לא יודע באיזו מידה זה נקלט בציבור החרדי שאותו הוא מייצג, אבל זה מה שהוא אמר. אבל אף אחד לא אמר שאסור לומר את פרשת המן אם אין לך מניין. אז אז כבר אנחנו יכולים לראות פה שיש לנו איזה משהו מיוחד, איזה יחס ייחודי שמופנה לשירת הים, ואנחנו נצטרך לעמוד על פתרו, על פשרו. אז זה המאה ה-12. נקדים קצת. יש לנו פה במחזור ויטרי. מחזור ויטרי זה המקור השני. המחזור השני במחזור ויטרי, מחזור ויטרי בגרסתו המקורי, נתחבר בשנים הראשונות, אחרי מותו של רש"י, על ידי אחד מגדולי תלמידיו, רבינו שמעיה מויטרי, היא העיירה בצרפת, והמחזור הלך ותפח ונתווספו שם כל מיני מקורות נוספים. בין היתר, התשובה הזאת, תשובה הלכתית שבכלל לא קשור, לא קשורה לצרפת בשום דבר, דווקא מרומא, מאיטליה, כפי שרוב אני יודעת שאני לא יכול לזוז בלי איזה אזכור איטלקי. תשובה שהשיבו קהל רומא על שירת הים, דהיינו ויושה. מישהו שאל משהו לגבי, אנחנו לא יודעים מי שאל, מישהו שאל לגבי אמירת שירת הים. דעו! אוקיי, קודם כל, אם אתם תתקלו בכל מקום בספרות הרבנית משהו שמישהו אומר דע, זה כאילו הוא שלף או כרטיס אדום, או דגל אדום, הוא מנופף, אומר, חבר'ה, זה דבר מאוד חשוב, ואני מנסה ככה להשיג, לזכות בכמה נקודות. דעו, כי שירת הים, הים מנהגנו, מנהג כל קהל רומא, ומנהג כל הקהילות אשר סביבותינו באיטליה, ומנהג כל הקהילות אשר בספרד, מיום גלות ירושלים ועד עתה, לומרה כל השנה כולה, בכל יום ויום, זולתי בתשעה באב בלבד, שאין אומרים אותו, בגלל משום העבר, בגלל משום עדר. ובכמה מקומות אומרים רבותינו שבתלמוד הארץ ישראל, מנהג מבטל הלכה. מה? איזה ביטול הלכה יש פה? זה קצת, מנהג מבטל הלכה, זאת אומרת, אם ההלכה אומרת X, והמנהג הוא Y, אז זאת אומרת שאנחנו מקבלים את המנהג ולא את ההלכה. אגב, ומי שלומד דף יומי בחודש האחרון, בעצם נתקל בדוגמה, אחת מהדוגמאות המפורסמות ביותר לסיפור הזה. מה? בדיוק. אז תפילת רש"י ותוספות בדף בית עמוד א', שהגמרא קובעת חד משמעית שאסור להתפלל ערבית ולומר קריאת שמע לפני צאת הכוכבים, שהמנהג המקובל עד היום הזה באירופה הוא להתפלל עוד הרבה לפני צאת הכוכבים, והם מנסים ליישב את המנהג, אבל לא, אז המנהג לא זז ממקומו. אוקיי? זה המנהג המבטל הלכה, אז מה זה פה? אומרים או לא אומרים? הם שופים פה יותר מדי תחמושת הלכתית, והשליפה הזאת יותר מדי בעצם מעלה כל מיני תהיות שאנחנו נתייחס להן עוד דקה. מנהג מבטל הלכה. וכל שכן דבר שזה שאין הלכה סותרתו ואין לו זכר בכל התלמוד. ושנהיגו רבותינו לאומרה, ורבותינו, כאילו חזל, הנהיגו לאומרה, יען כי האור, חכמנו באיטליה, כי הזמירות חובה היא עלינו לאומרה בכל יום, דאמר רבי יוסי חלקי מגומרי הלל בכל יום, ומסקנה כי כאמרינה בפסוקי דזמרה, זאת אומרת, תמיד יש חובה לשיר לפני הקדוש ברוך הוא, לומר פסוקי דזמרה, ושירת הים היא חלק מובנית, חלק מהותית של פסוקי דזמרה. ויש אנשים שאפילו רצו לומרה בבית העבר, ואמרו שאין ראוי למונעה, כאילו צר להם שלא לומר את שירת הים. זה ראש אחר לגמרי, זה לא הראש של היהודים שפשוט בחיליון עיניים מחפשים חתנים ובעלי ברית מילה שיכנסו כדי שלא יגידו תחנון, כמה שאפשר לקצר בתפילה. זה הבן אדם שלא רוצה לוותר על שום דבר, מה, הם פשוט קלטה נפשם לצאת ולומר שירת הים. ולא יכלו מבני המנהג שלא לומר תשעה באב. ושאמור בסידורים שאינו אומרים שירה בראש השנה או ביום כיפורים, לא אמרן אלא הלל. שם מדובר לא חלילה על שירת הים, אלא על הלל, שלא אומרים הלל בראש השנה ביום כיפור. למה? בגלל שספרי החיים, גמרא מסכת ראש השנה, ספרי החיים והמוות פתוחים לפניי ואתם אומרים שירה. אבל שירת הים חובה עלינו לאומרה. והקדוש ברוך הוא יאיר עינינו במאור תורתו. עד כאן. מדובר בפרסומת די אינטנסיבית לאמירת שירת הים. בכל הזדמנות. יש איזה דחף פנימי שעומד מאחורי הדברים, כי מדובר בניסוחים מאוד מאוד קיצוניים. קשה מאוד למצוא דברים כאלה מומרצים בספרות הרבנית, במיוחד בעניינים לכאורה כל כך, לא יודע, יומיומיים, כמו מה אומרים ומתי אומרים ואיזו תפילה אומרים. אז קודם כל אפשר לומר, אפשר לשער, שבמילה במובן מסוים, יש לנו פה אולי הד מהצד השני של המטבע למנהג שמוזכר או להערה שמוזכרת בספר המנהגות. היו כאלה שרצו לצמצם את אמירת שירת הים, והמגמה ברומא הייתה כמה שיותר לומר. החוקרים גילו שאכן היו חילוקי דעות סביב הסיפור הזה. הבבלים, הצפון אפריקאים, הספרדים בכלל לא אמרו שירת הים. אבל בארץ זה הפך להיות עסק מאוד 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 חשוב. האמירת שירת הים כל יום מתועדת עמוק לתוך תקופת התלמוד ומיד אחר כך, וכנראה משום מה, ואנחנו ננסה לעמוד על זה, משום מה האמירת שירת הים נתפסה כחלק לא רק מהותי אלא גם מייצג של תפיסת העולם הארץ ישראלית בכל שקשור לעבודת הבורא. ולכן זה מאוד מאוד ברור למה הדחף הזה לומר את שירת הים דווקא יסתמן בתוך טקסט מרומא. בגלל שבכל שקשור לבית הכנסת, בכל שקשור לתפילה, בכל שקשור לנוסח התפילה, בכל שקשור למנהגים, בכל שקשור לאווירה או לתפיסת העולם הרוחנית היהודית, יהודי איטליה היו, ונשארים במובן מסוים, צאצאיהם של האבות המייסדים, אותם יהודים שהגרו מארץ ישראל לרומא, משם התפזרו בדרום איטליה, ושם המשיכו לטפח עולם שהיה מבוסס על מורשת ארץ ישראל. אני חושב שהזכרתי את זה בשיעור בפעם האחרונה שהייתי פה, שאם תבדקו את הפיוטים שהאשכנזים אומרים בראש השנה ויום כיפור, תראו שמדובר בשילוב של פיוטי ארץ ישראל ופיוטים מדרום איטליה, בגלל שאלה המשיכו את המסורת של אלה. מה זה קשור לאשכנז? תסתכלו, ובזה נסיים את השלב הראשון, נוכל באמת להתקדם. יש לנו פה פירוש התפילה לרבי אליעזר מוולנז. רבי אליעזר מוולנז, אחרון המנהיגים של חסידי אשכנז, אלה שידועים יותר כאלה שהתגלגלו בשלג כדי שיתכפרו להם על אבונותיהם. רבי אליעזר מוולנז זה לקוח מכתב יד פריז, מספר 1578-08, אם אתם לא מאמינים לי, אתם יכולים לגשת בספרייה הלאומית, להיכנס למכון לתצומי כתבי יד, לבדוק שאכן זה מופיע שם. תאמינו לי, זה מופיע שם. והכתב היד הוא לא מדיוק מי יודע מה קרי, ולכן תיקחו איתכם הקמות. ובמאה הקדמונים, ככה הוא מספר, כשהיו מגיעים עד כאן לשם תפארתך, הם היו מסיימים, בדיוק מה שם אומר במקור ראשון, היו מסיימים את חמשת המזמורים האחרונים בספר תהילים, היה שליח ציבור עומד ומתחיל לאלתר להשתבח שמך. אין זכר. באשכנז, בגרמניה, בתחילת הסיפור, בכלל אין לנו את שירת הים. וכשבא הגאון רבנה משה מלוקה בן רבנו קלונימוס בימי המלך קרלה למדינת מגנצה, היה מנהיג את בני דורו לומר מכאן ואילך ועד ושמו אחד, דהיינו היו אומרים שמע ישראל אחרי, סליחה, היו אומרים את הפסוק, עד היום אומרים, והיה שם למלך הולך, שם אחד ושמו אחד אחרי קרשת הים, אז זה רמז לזה, כי גדול הדור היה, ואין כל דבר נעלם ממנו, הוא רבן משה הזקן שיסד קרובת אימת נורותיך. מה לומדים מפה? לא אמרו, לא ידעו שצריך לומר שירת הים. הגיע בן אדם בשם משה, רבינו משה בן קלונימוס מלוקה. מי זה היה הבן אדם הזה? הוא היה אחד מצאצאי, אחד מהמשפחות, המשפחה המיוחסת של דרום איטליה, שינק את כל המסורות של ארץ ישראל. הוא התגורר בלוקה שבצפון איטליה, כי מן הסתם שם יש, הייתה פרנסה, והוא התיידד עם הקיסר הגרמני, לאו דווקא קרלה, מישהו אחר כנראה, והוא היגר למגנצה. הוא הגיע לשם, דבר ראשון שעשה, נכנס את הכנסת, אמר שאחרי בבוקר אומרים שבת היה. אין חוכמות. על סמכותו. והם נכנעו לו, שזה דבר מאוד מאוד נדיר אצל היקב. כבר אז. ובכל זאת, הוא הצליח להשריש, לנטוע שם עמוק את, את שירת הים. אז אותו דחף שראינו בתשובה מרומא, אנחנו רואים במעשה הזה של רבי משה בן קלונים. אז יש משהו פה מאוד מאוד, מה קרה כאן? למה השתגע סביב פרק אחד בתנך? מה הסיפור? מה הוא מסמל? למה היא צריך להכניס אותו לתוך הקלקולוס הזה? אז ככה, אם אנחנו נצמד, ומשם אגב, ומגרמניה, זה יתפשט לכל העולם, ורק מאוחר יותר נקלט הסיפור הזה של אמירת שירת הים יום יום אצל יהודי ספרד בהשפעה אשכנזית, ומשם לעדות המזרח, ומשם לבבל וכו'. אבל זה הכל התחיל בארץ והגיע לידיעתנו דרך איטליה וגרמניה. אז מה, אז אוקיי, בסדר, ראינו שיש דחף, ראינו שיש משהו מיוחד, עד כדי כך שהיו אנשים שהיו מוכנים, לא היו מוכנים, לומר את שירת הים בלי מניין. אז מה זה הביטל? מה קרה? אז אנחנו נחזור למקורות מארץ ישראל כדי לנסות לעמוד על טיב העניין. הגמרא, סליחה, המחילתא, מדרש הלכה דרבי ישמעאל, אני אעט את הקצב, אני רואה שיש לנו זמן. זה כלי וענווהו אלוקי אבי ורוממנו. רבי אליעזר אומר, מניין אתה אומר שראתה שפחה על הים מה שלא ראו ישעיה ויחזקאל שנאמר, וביד הנביאים אדמה, וכתיב נפתחו השמיים ואראה מראות אלוקים. תכף נראה את ההוכחה. המדרש מניח שהאישה הפשוטה ביותר, הבן אדם הפשוט ביותר, נחשף לגילוי שכינה יותר עוצמתי, יותר משמעותי, ויותר ממשי ממה שחוו כל הנביאים. אבל לא רק כל הנביאים, שניים במיוחד, ישעיהו ויחזקאל, למה הם? למה הם? בפרק בא בישעיהו אנחנו לומדים שישעיהו נקלע לבית המקדש ופתאום זוכה להתגלות אדירה. הוא רואה את הקודש ברוך הוא יושב על כיסא רם ונישא, שרפים עומדים ממעלו, שש כנפיים לאחד. אגב, מי שזוכר מהתיכון, היה ספר בעברית בשם הזה, שש כנפיים לאחד, ושומעים אותם אומרים מה? קדוש, 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 השם צבקות מלוא כל הארץ כבוד. התגלות בלתי מתווכת, עד כדי כך שזה מביך את ישעיהו, מה התגובה שלו? אוי לי כי נדמיתי, כי איש צמי שפתיים אנוכי, ותוך עם צמי שפתיים אני יושב. אוקיי? וואו. תעזבו. לשים את ישעיהו בצד. כי ישעיהו מול יחזקאל, כסף קטן. כל הפרק הפותח של ספר יחזקאל הוא מעשה המרכבה. הוא רואה את כל החיות וכל הזה, את המרכבת הקדוש ברוך הוא כביכול יוצאת מירושלים לקראת חורבן הבית הראשון. אבל הפרק הראשון יחזקאל נחשב לשיא ההתגלות הנשגבה האפשרית המוקנית לבן אדם. מעשה מרכבה הפך להיות, הפרקים האלה הפכו להיות הבסיס לכל המיסטיקה היהודית לדורותיה. כבר חז"ל אומרים שבן אדם אסור לו ללמוד מעשה מרכבה בצורה מסודרת, רק על ידי רמזים, ורק אם מגיע לגיל מסוים, ורמה מסוימת, והוא מבין מעצמו, זה הכי גבוה שבן אדם יכול להגיע. ואומר המדרש, כשמצרפים את החזון של, או התגלות, שניתנה לישעיהו, מצרפים את זה ליחזקאל, ואז המדרש אומר, וואו, מול מה ששפחה על הים ועבר על הים ראו בקריאת ים סוף, ישעיהו ויחזקאל זה כסף קטן. זה קלעים גם. וואו. משל למלך בשר ודם שנכנס למדינה ועליו צבירה מקיפתו וגיבורים ממנו ומשמאלו וחיילות מלפניו ומלאחריו. והיו הכל שואלים איזה הוא המלך מפני שהוא בשר ודם כמותם. יש צעדה, המלך נכנס וכל אחד רוצה לדעת איפה המלך, איפה המלך. לא יודע מי עבר לאחרונה, רק שבוע שעבר היה. עם כל שואי עולם שהגיעו לפה, אז אני לא יודע אם מצאתם את עצמכם באיזשהו שלב, עוד לפני שבועיים, באיזשהו שלב בכביש מספר אחד, אז כשהיה פתוח, זה גם סיפור. אבל הרי כל הזמן, כשאנחנו היינו בעיר נצורה, הרי כל הזמן אנשים שאלו, עונו, מי בתוך הרחבים השחורים האלה עם הקוג'קים על הגג? אז כזה, מי זה המלך? מי זה המלך? מי זה המלך? מי זה מבטחים? אז זה בשר בדם, אבל כשנגלה הקדוש ברוך הוא על הים, לא הוצרח אחד מהם לשאול איזה הוא המלך, אלא כיוון שראוהו, הכירוהו, פתחו כולן פיהן ואמרו, זה כלי ונביאו. זאת אומרת, ששירת הים מנציחה את אותו הרגע הנשגב שבו הקדוש ברוך הוא התגלה במלוא עוצמתו, מה שהעין יכולה לראות, לבני ישראל, ומי שאומר את שירת הים, זה מה שמשתמע, נכנס חזרה לתוך אותו מעמד. אוקיי. אז כבר אני יכול לענות על שאלה ראשונה. למה היו כאלה שאמרו ששירת הים, אמירת שירת הים, מחייבת נוכחותו של מניין? בגלל שרק דברים שבקדושה ניתן לומר אותם עם מניין, ורק הדברים הקדושים ביותר, והדבר הקדוש ביותר שאנחנו עוד, התפילה הקדושה ביותר שעוד נחזור אליה, שמחייבת נוכחותו של מניין, איזו תפילה? קדושה. וממה מורכבת הקדושה? מהן הפסוקים המרכזיים בקדושה שבחזרת השץ? קדוש, 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 וברוך השם, ברוך השם כבוד מלכות על זכויות, ברוך השם, ברוך כל השם במקומו, שזה הסיום של ההתגלות של יחזקאל. אז תעשו אחד ועוד אחד, לקוח, אני לא יודע מה, ותגידו, אם ישעיהו ויחזקאל זה קליינגל, זה כסף קטן, וכל השם קשור לשירת הים, אז ממילא ברור ש... מתבקש מה? שצריך מניין כדי לומר את שירת הים. עכשיו, הקו הזה של הדמוקרטיזציה של התגלות השם, שמסתמנת בעיני חזל, בכל שקשור לקריאת הים ושירת הים, חזל אפילו הקצינו את הניסוחים שלהם. הגמרא במסכת סוטה אומרת ככה, תנו רבנן, דרש רבי יוסי הגלילי, בשעה שעלו ישראל מן הים, נתנו עיניהם לומר שירה. וכיצד אמרו שירה? אז קודם כל, מה זאת אומרת? עלו מהים, נתנו עיניהם לומר שירה. נתנו עיניהם. מה זאת אומרת? הם רצו. הם ביקשו. לא כתוב פה שהם שרו. כנראה שאמירת שירה מחייבת סוג של התחייבות, סוג של רצון. שוק שוק. So, הצורך יש. אבל נתנו עיניהם. יש פה איזה היסוס מה. לא יודע אם אתם מרגישים את זה במילים, אני כן. וכיצד אמרו שירה? אבל, אוקיי, אמרו שירה. וכיצד אמרו שירה? כיצד אמרו שירה? כיצד אמרו שירה? עולל מוטל על ברכי אמו, ותינוק יונק משתי אמו. כיוון שראו את השכינה, עולל הגביע צברו, ותינוק שמט דד מפיו, ואמרו זה כלי וענבהו. שנאמר מפי עוללים ויונקין, יסדת עוז. היה רבי מאיר אומר, מניין שאפילו עוברים שבמאי אמן אמרו שירה, שנאמר במקהלות ברכו האלוקים, השם ממקור ישראל, מקור ישראל זה הרחם שיולדת, שיולדת ילדים יהודיים, תינוקות יהודיים. ילדים? מה? זה מאוד מוזר. ברור ש... מה זאת אומרת? העוברים? זה משהו כללי פה. יש איזה... אם חז"ל דיברו בצורה כזו... מעוררת עניין, או מעוררת שאלה, אז אנחנו נצטרך לשאול את עצמנו, מה, איזה רעיון הם ניסו להעביר פה? ושוב, בקיצוניות, הניסוח פה, יש איזה הד גם למה שהיה אצל חכמי רומא. איזה דחף להעביר איזה מסר לגבי עוצמתה של שירת הים. אני חושב שתחילתו של פתרון לתהייה הזאת, אנחנו מוצאים את זה כל מיני מקומות. אני מצאתי ניסוח מאוד מאוד יפה, אצל אחד שלא מרבים ללמוד את דבריו, וחבל. במאה ה-13, סליחה, אמצע המאה ה-14, סליחה, היה דרשן בברצלונה שקראו לו רבי יהושע אבן שוויב. אבן שוויב היה אחד מהתלמידים המובהקים של הרשב"א, רבי שלמה בן אברהם בן אדרת, והוא מתייחס לנקודה הזאת. הוא אומר ככה, אני לא התרחתי אתכם לקרוא, אז אני אקרא כמה משפטים. וגם מה שאמרו ראתה שפחה לים. מה זאת אומרת ששפחה לים? זה מוזר וזה גם לא מסתדר עם מה שלכאורה אנחנו יודעים. כי אמרו, איך אפשר שיהיה ראוי לנבואה מי שאין בו תנאי הנבואה? הרי כדי, הבן אדם לא יכול ככה לקום בבוקר ולומר אני נביא. הוא יכול, בשביל זה יש איתנים ויש גאה ויש אברבנל, יש לא עלינו שערי מנשה, יש כל מיני מקומות כאלה. או אפשר להסתובב בעיר העתיקה ולהילקות בסיסמונת ירושלים. שכבר אמרו זל, אין הנבואה שורה אלא על חכם שיש שלם בחוכמה וגיבור ביצרו ובתאוותיו ועשיר בחלקו. אז אם כן, איך אפשר שאנשים והשפחות, תסלחו על הסקסיזם, מדובר במאה ה-14, איך אפשר שאנשים והשפחות יזכו לנבואה ושתהיה מדרגתם גדולה ממדרגת יחזקאל הנביא? והתינוק שאין לו דעת בדיבור שאומר שירה, וכן העובר שהוא במי אמו, עד שהוא צריכו להוציא הדברים מפשוטם ואמרו, אז על מי הוא מדבר? מי זה הוציא את הדברים מפשוטם? הוא אומר, הקוגנוסקנטי, אתם יודעים מה זה קוגנוסקנטי ביטוקית? קוגנוסקנטי זה אנשים שהם מתוחכמים מטעם עצמם. הם מחזיקים מעצמם, עגולי המשקפיים אם אתם רוצים, שיושבים, והם יודעים יותר טוב, והם אוהבים להקם את האב, ואומרו, נו, החזל האלה, לא, אי אפשר לקחת את הדברים כפי שהם, אנחנו יודעים, אנחנו נפרש את זה כדי שהדברים יתאימו להשקפת העולם, השקפת עולמנו המתוחכמת. אז כי אינם נאמרים כפשטם, וכי משלים וחידות בידיים, בידיים. והם, אז הוא מביא את האדם, וזה סיפור של הפילוסופים האינטלקטואליים. אבל הוא ממשיך. ומי שיש בליבו אמונה, ואין ליבו מעלה טינה נגד חז"ל, יאמין שהשם בורא חדשות בארץ, כפי השעה וכפי הזמן. אז אוקיי, הדברים נאמרו ממש בעיצומו של הפולמוס סביב כתבי הרמב״ם, כשהחוכמולוגים והיותר יותר שמרניים נלחמו אלו מול אלה. אבל זה אמר, אבל הוא אומר, בכל זאת אפשר באמת להתייחס לדברים בצורה יותר מילולית, יותר קרובה לדברים. ומה הוא אומר? מה פשט הדברים? הוא אומר, ואם השם נתן מתנה וכן גדול ורוצה שיזכו למראה הנבואה, כל ישראל ראויים, כל ישראל ראויים ואינן ראויים, כדרך מתן תורה שהיו כל ישראל נביאים, דכתיב בעבור ישמע העם בדברים, וכתיב כי כל בשר אשר שמע קול וגומר. ולמה נרחיק זה? ולא ראינו שאול שלא היה ראוי לנבואה והתנבא. והיו תמאים רואה ואמרו, הגם שאול בנביאים, ואפילו המלאכים ששלח נעשו נביאים והתנבאו בתוכם. מה זאת אומרת? זאת אומרת שקדוש ברוך הוא רוצה להתגלות בכל מכל בן אדם ובן אדם, הוא יכול לעשות את זה, אנחנו לא נקבע אותו להפוך את הנבואה לסוג של תחכום פילוסופי, מדובר במשהו הרבה יותר עמוק והרבה יותר בסיסי. אוקיי. באותו כיוון, כעבור איזה, אוקיי, עכשיו זה מתמטיקה, 400 שנה, כתב רבי לוי יצחק מברדיצ'ב בקדושת לוי, פרשת בשלח, בפרשתנו, אומר, וירו העם את השם וימינו בשם ובמשה עבדו, פירוש כי מחמת שבאו אז להשגה גדולה כל היהודים, וראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל, והאמינו שיכול אדם לבוא למדרגה כמו משה רבנו עליו השלום. אז זה מאוד חסידי, שגם הגאון מווילנה וגם השואב המים יכולים באמת ליהנות מזיו השכינה. אבל אם חושבים על זה לרגע, יש היבט הרבה יותר חשוב. ההיבט הוא כזה. הנחת היסוד היא, קודם כל, שהתגלות הקדוש ברוך הוא בעולם, בסופו של דבר, היא עניין דמוקרטי, וכל אחד יכול לחוות אותה. וגם התגובה של האדם, התגובה של האדם לאותו מעמד, איך נאמר? התגובה של האדם איננה ומעל ומעבר לשכל, בדיוק כמו שההתגלות היא מעל ומעבר לשכל, אז ככה התגובה. בן אדם לא חייב להיות מוכשר ולהצטרף לגילדה ולהוציא דוקטורט בפילוסופיה יהודית כדי להיות נביא, אם הקדוש ברוך הוא מחליט לתת לו את ההזדמנות. כנער, עמוס היה בוקר, הוא היה מהנוקדים בתקוע. ואם הוא רוצה, לא צריך הכשרה מיוחדת. וגם כנראה שלשיר, כנראה שגם לשיר, גם להצטרף בהנצחת המעמד, זה דבר שכל אחד יכול להשתתף בו. יש לנו פה קביעה, אם אנחנו נצרף יחד את כל המקורות, שרובם הם מקורות חז"ל, אז יש לנו פה ביודעין או שלא ביודעין, דחייה חד משמעית של אפלטון. מה אני מכניס צלם להיכל? מה פתאום אפלטון? מישהו קרא, למד פעם את ה... לא אשאל, אבל היום שאלתי מישהו אם הוא זוכר את המדבקות שהיינו מביאים לקופת חולים כדי לראות רופא, והאחות שעובדת בקופה שלנו כבר הרבה שנים לא זוכר. אתם זוכרים את המדבקות? אני הוזה? אוקיי, לפחות מישהו. אני הרגשתי מאוד מאוד בודד במערכה היום. בכל מקרה, אז אפלטון ברפובליקה, הוא מדבר, הוא בעצם מתייחס לשאלה, איך הייתה צריכה להיראות המדינה המתוקנת? הרפובליקה, קרא את זה שם הספר. אז הוא מצא מקום לכולם. ממש לכולם, לעבדים, לשפחות, ולבעלי המלאכה, לכולם.
חוץ מבן אדם אחד, חוץ מקבוצה אחת, משוררים.
שנה משוררים, חבל. הוא לא רצה משוררים, החברה האלה הם מזייפים והם מעוותים. והם, לא יודע, מדברים מהדמיון, ואין יותר דבר יותר גרוע מהדמיון, והדמיון הוא פשוט בלתי ממושמע, והדמיון רק מסלק את המחשבות ואת ההיגיון,
אז הוא מגרש את המשורר ואת השירה מהרפובליקה היוונית האידיאלית.
כאן אנחנו מוצאים את ההפך. לא שמגרשים את השירה, לא מגרשים את המשור, מעלים אותה. השפחה על הים, והילד בזרועות, והתינוק בזרועות אמו, נתפסים כיותר קדושים, יותר כטהורים, כן, יותר רוחניים, מאשר הנביאים הכי הכי הכי, שעל דבריהם מבססים את הכל מכל כל. ולא רק שהם מגיע להם להיחשף להתגלות, אלא גם לשיר. בגלל שמה אנחנו אומרים? איך אנחנו יודעים שהם זכו למה שלא זכו ישעיהו ויחזקאל? כי אמרו, לא רק משה רבינו, ואז ישיר משה, מה? הוא לא שר את זה לבד. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת למו. בני ישראל היו שותפים מלאים לשירה הזאת. אז הם זכו והם היו הם בעצם הוקפצו לראש הפירמידה הרוחנית ולא גורשו מהרפובליקה כמו שביקש אפלטון. אוקיי. עכשיו, כשמסתכלים על הדברים ככה, אז ניתן להתחיל להבין את הדחף שבדברי חכמי רומא, למה צריך לדחוף את שירת הים לכל מקום, וקשה להם לוותר, ואפילו בתשעה באב, אפילו בבית אבל. בגלל שתפיסת הזמן היהודית, אני יודע, תפיסת הזמן היהודית היא שצריך להגיע ביחוד. אז עולם לא ישכח. בשנת הרפפו, כשהוזמנו לחתונה הראשונה שלנו בארץ, אני זוכר שקיבלנו את ההזמנה, אנחנו היינו עדיין בירושלים, והחתונה הייתה בבת ים נדמה לי, ולא היה לנו אוטו, והחופה הייתה אמורה להיות בשבע וחצי. אז אנחנו הזדרזנו, רצנו, בעצם היה, אני לא משקף, זה היה מוצאי שושן פורים. אז בבת ים זה כבר יום אחרי כל החגיגות, אנחנו אכלנו מוקדם, רצנו, כדי להגיע בזמן, יש לי שכן מאוד מאוד, דווקא השכן שהכניס אותי פעם ראשונה לבית הכנסת הזה, קוראים לו הרב אפרים גרינפלד, מי שאולי מכיר אותו. הוא ראש מערך החינוך של רשת צפייה. והוא צחק, תשמע, אתה תגיע תרגע. נכון, הגענו בשבע וחצי ועוד לא הקימו את השולחנות. אז זוהי תפיסת זמן יהודית מסוימת, אבל תפיסת זמן היהודית היותר עמוקה היא שאין זמנים. מה זאת אומרת? אין עבר, אין הווה ואין עתיד. יש רצף. העבר הוא נגיש, וחווים את העבר כל הזמן, ואפשר כבר לטעום את העתיד. אני יכול להוכיח את זה מההגדה של פסח, משני קטעים, אבל אפשר להוכיח את זה מכל מיני מקומות, וזהו קו שמורי ורבי הרב סולובייצ'יק באמת הרבה לדבר עליו. המשפט הכי חשוב בכל הגדה של פסח, מי שרוצה לנחש, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. בגלל שכל המטרה של הסדר איננו לרוץ לקראת הכופתאות, ולא למלמל את הקטעים, אלא
לחוות מחדש את יציאת מצרים במשמעות העמוקה ביותר החווייתית. ולכן הנוסח הכי נכון בהגדה איננו לראות את עצמו, אלא להראות את עצמו. וההה הזאת בעצם גרמה לכך שבסופו של כל מיני מנהגים צצו בין כל העדות, כדי שנהפוך את הסדר לסוג של שחזור של יציאת מצרים, או הסדר פסח המקורי. בגלל שהעבר הוא נגיש, אנחנו חווים את העבר כאילו זה שלנו, כי הוא באמת שלנו. קנה לגבי סוף ההגדה. בסוף ההגדה, לקראת הקופתאות, לקראת המצא, יש את ברכת הגאולה, מחלוקת רבי עקיבא ורבי טרפון. רבי טרפון אומר, ברוך הגע שלנו כעולם אשר גאה לנו וגאה לתבותינו ממצרים, והגיענו ללילה הזה לאכול בו מצא ומרות. זאת הברכה של סוף ההגדה, חלק המגיד לפי רבי טרפון. אבל לפי רבי עקיבא, לא, זה לא מספיק. כן, השם אלוקנו יגיענו למועדים ולרגלים אחרים, בגלל שאם ההווה איננו מחובר ישירות ובצורה הדוקה לעתיד, עד לא יצאנו ידי חובה. אז כל הזמנים מצטלבים. זאת לא דרשנות, זוהי אמת אנתרופולוגית דתית, ואין לי זמן להוכיח לכם. אתם רוצים, אני אתן לכם הפניות מהיום עד להודעה הבאה כדי להוכיח. אז אם כן, אמירת שירת הים היא לא רק התחברות לאירוע שבעבר, אלא שחזור המעמד כל הזמן. כל יהודי, כל יום שאומרים שירת הים, מצטרפים לאומרים את השירה על הים ולחווים את ההתגלות הגדולה של שזכו לה גם משה רבנו וגם השבחות והעבדים. עד כדי כך שההלכה מאוד מקפידה, אנחנו לא מקפידים, אבל ההלכה מאוד מקפידה לשחזר את הצורה שבה אומרים שירת הים כפי שעשו אז. תסתכלו ב... אנחנו? משנה סוטה פרק ד'. בוא ביום דרש רבי עקיבא, אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לשם, ויאמרו לאמור, שאין תלמוד לומר לאמור, מה המילה הזאת לא תורמת לנו שום דבר לאמור, ומה תלמוד לומר לאמור, מה באמת משמעות המילה, מלמד שהיו ישראל עונים אחריו של משה על כל דבר ודבר, כי קוראים את ההלל, לכך נאמר לאמור. אומר רבי עקיבא, הדרך לומר את שירת הים היא פסוק פסוק. אגב, מתי הוא, האמת, לפי מנהגים מסוימים כן עושים את זה. רק בהזדמנות אחת. מה?
שיש
פסח. שיש פסח, אוקיי, שתי פעמים. כשיש ברית בבית הכנסת. כשיש ברית בבית הכנסת, אם אומרים את הפיוט יום ליבשה, אז גם אומרים פסוק פסוק. ככה צריך לעשות. ככה צריך לעשות. למה? בגלל שאנחנו לא רק אומרים את השירה, אנחנו שם. אז אנחנו כאילו מצטרפים למקהלת עוברי הים כדי לומר את השירה. יש בה הנחה הזאת עוד היבט, עוד השלכה, שבא לידי ביטוי בשמות רבה, אבל כפי שתכף נראה, בא לידי ביטוי בתפילה שלנו שכל יום. המדרש אומר פה, מיום שברא הקדוש ברוך הוא את העולם, ועד שעמדו ישראל על הים, לא מצינו אדם שאמר שירה לקדוש ברוך הוא אל ישראל. זה דבר שנבצר מכל באי העולם. ברא אדם הראשון ולא אמר שירה. הציל אברהם מכבשן האש ומן המלאכים ולא אמר שירה. וכן יצחק מן המאכלת ולא אמר שירה. וכן יעקב מן המלאך ומן עשיו ומן אנשי שכם ולא אמר שירה. כיוון שבאו ישראל לים ונקרא להם, מיד אמרו שירה לפני הקדוש ברוך הוא, שנאמר, אז ישיר משה ובני ישראל. יש איזה רגע מכריע, איזה מגע מכונן, כשהיהודים עמדו על שפת הים בצד הרחוק,
שהתעלו על כל מה שידעו אבותיהם לעשות בעבודת השם, זה מאוד נורא, זה דיוק נורא. ויכלו לומר שירה. מה לומדים, מה לומדים לגבי טבעה של שירה? שזה שיא הרוחניות. זה לא רק שיש בה, יש מקום למשוררים בתוך לשירה, בתוך שירה לקדוש ברוך הוא, שיש מקום לשירה בתוך ארגז הכלים הרוחניים שלנו. זה לא רק מקום שיש מקום לפייטנים ולמשוררים בתוך החברה. השירה היא הדבר הכי נשגב שיש. ורק כשהתגלה הקדוש ברוך הוא על ים סוף, הגיעו למדרגה הזאת כולם שאכלו לומר שירה. כשאנחנו מגיעים לשיא, אז התגובה היחידה שיש לנו זה לשיר, ואין דבר יותר גבוה ויותר נשגב משיר. אפילו התורה נמשלה לשיר, לפי חז"ל. כי איך אנחנו יודעים שיש מצווה לכתוב ספר תורה? כתבו לכם את השירה הזאת ולמדה את בני ישראל. כך הבינו חז"ל. יפה. אז שוב, אם השירה הראשונה האמיתית הייתה שירת הים, ואם היא יותר נשגבה מהתגלויות שניתנו, שהוענקו לישעיהו ויחזקאל, אז אפשר להבין למה אנשים אמרו שאסור לומר את הדברים בלי מניין. ואפשר להבין למה אנשים שחוו את הדברים כשאמרו את שירת הים לא רצו לפספס אפילו ביום, אפילו בתשעה באב. אבל יש אפילו היבט יותר עוצמתי לשירה, אבל השירה לאו דווקא שירת הים, הוא בכלל שירה. כשאנחנו שרים לקדוש ברוך הוא. אחד מהדברים הנועזים ביותר שיש לנו בתוך הסדר התפילה, הוא הקדושה. שרק אומרים כשיש מניין. במה אנחנו פותחים את הקדושה? אז אוקיי, ניקח גם לפי נוסח ספרד וגם לפי נוסח עדות המזרח וגם לפי אשכנזי. נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום. זאת אומרת, מי באמת, אצל מי מופקדת השירה לפי התפיסה החז"לית? המלאכים אומרים שירה. לפי הפתיח הזה האשכנזי, וגם עושים את זה אצל העדות בהזדמנות אחרות, נקדש שמך עולם כשם, אנחנו מחכים את המלאכים. כתר ייתנו לך השם, מלאכים המוני מעלה, עם עמך ישראל קבוצי מטה. שוב, אנחנו כאילו, הם, השירה היא דבר עד כדי כך נשגבה וצרופה וטהורה וקדושה שירה היא מושמורה אך ורק למלאכים. ואנחנו מצטרפים. שוב, עוצמתה של שירה, אנחנו הופכים להיות מלאכים. אבל גם שם זה לא מסתכל. תסתכלו במקור האחרון. אחד מהרב סולובייצ'יק תמיד היה מציין הוא מאוד מאוד היה לו חשוב שהתלמידים ידעו טוב להתפלל בימים נוראים ולא יהפכו את הכל לשאלה של חצי כזית וכמה פחות מקישור וכו'. והיינו לומדים מחזור פיוטים בצורה מסודרת. אחד מהדברים שהוא תמיד אהב לציין היה שאם מסתכלים על, אם בודקים את חזרת השץ בשחרית יום כיפור, אזי מוצאים שהפיוטים אינם בכלל מתעסקים בנושא היום. אין שם לא חטא ועוון, וכפרה, וטומאה, טומאת החטא, וטהרה, כל הדברים המדקים שהמחזור ביום כיפור הוא מלא וגדוש מהם. שחרית בבוקר, כלום.
מה יש שם? שירה. מה יש שם? שירה לקדוש ברוך הוא. המדור העקבי, המדור הרציף של הפיוטים האלה, לפחות לפי המנהג האשכנזי, פותח בפיוט שלצערי הרב 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 טל עם כל חכמתו דן אותו לנספחים. מאוד מאוד סורם לי, מאוד כואב לי, בגלל שהוא היה יכול לוותר על דברים אחרים ולא על זה. מה גם שיש לה, יש לה בפיוט הזה מנגינה מאוד יפה, ואפשר לשמוע אותו באותה באינטרנט, אבל שימו לב מה, מה, מה כתוב, והפיוט הזה גם נכתב באותו, באותו עולם ששם התבססה שירת הים וכו', במאה השישית בארץ ישראל, אנחנו לא יודעים מי היה פתן, יכול להיות אליעזר ברבי קליר, יכול להיות יאנה, לא משנה. אז ככה זה פותח. אשר אומץ תהילתך, באלי שחק, בבילקי נוגה, בגדודי גובה, בדמומי דקה, קדושתך בפי, זאת אומרת, האמירה קדוש קדוש, ורצית שבח מהומר ברגש, ואוכי שבע, וזועקי טחינה, חוכי חנינה בעקבודך. אשר אומץ תהילתך בתפסרי תואר, בידודון ידודון, וחובי כבוד, בלגיוני להב, מישהו למד את הדת כמו זה, לגיונים וכמה, וכל כל, כל, כל הצבאות. וקדושתך בפיה, ורצית שבח ממאות הימים, משויי טובה, צבאי רוגז, ארגומי נפש, בהכבודך. אשר אומץ תהילתך בפליאי שמות, בצבאות עירים, בקדושי קדם, ברכב ריבותיים, קדושתך בפיהם. נבח, רצית שבח, ממי? משובדי דלתות, שופכי שיח, טובי סליחה, תאבי חפרה, בהכבודך. מה שהפייטן פה מלמד אותנו, זה לא רק, וזה הדים אינסופיים במדרשים, שהקדוש ברוך הוא זה לא רק שהוא רואה את, הוא נותן לנו את היכולת לראות אותו כשצריך, ולשבח אותו, ושהוא מתווה, ושהוא נותן לנו את היכולת לשיר, ושהשיר, השירה היא דבר הכי נשגבה שניתן לעשות, אלא הוא מעדיף את השירה שלנו על פני שירת המלאכים. הוא תאב לשירה שלנו על פני שירי השירה השרפים והקרוב. והדבר הזה בא לידי ביטוי בצורה, שזה דבר שאנשים לא יודעים, שבצורה שבה חייבים לומר דווקא קידושה, קידושה אותו שריד של אותם שרידים, כי מדובר בשני פסוקים, קדוש 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 ברוך כבוד השם, של אותם שני שרידים של אותן התגלויות מגה, של ישעיהו ושל יחזקאל. מה עושים כשאנחנו אומרים קדושה? אני קראתי את, אני דקלמתי לכם את הפתיחים ונתתי להם ספין מסוים. אבל נתתי להם ספין לא נכון. אבל כדי להסביר מה, במה מדובר, אני צריך לגלות לכם סוד שלא כזה ידוע. חזל במסכת ברכות, ביבמות, בראש השנה, במיוחד בראש השנה ביבמות, דנים בשאלה, הרי אנחנו יודעים שיש קוריאוגרפיה שלמה של תפילה. אנחנו נכנסים שלוש פסיעות קדימה, שלוש פסיעות אחורה, ושוקל צריך, ויש כל מיני מתנועים, כל מיני כאלה. חזל דנים בשאלה, איך יחזיק בן אדם את ראשו? איפה ישים את עיניו? עיניו למעלה או עיניו למטה? עיניו למטה מטעמי ענווה, ידיו למעלה, עיניו למעלה מטעמי, איך נאמר את זה? הזדהות, אוקיי, תמיה, יפה. הלכה, פסוקה, בצורה גורפת, תמיד עיניים למטה. חוץ מבשעת אמירת קדושה. אז עיניים למעלה. בגלל כשאומרים קדושה השכינה שורה במלוא עוצמתה, והיהודי מתעלה, והופך להיות מלאך. לא רק מלאך, יותר טוב מהמלאכים. נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום. זה לא שאנחנו מחכים אותם, אנחנו נותנים להם להצטרף אלינו. ואם יש שכינה בחדר, כמו שלמלאך מותר להסתכל באספקלריה המהירה, ככה גם היהודי, בגלל שבאותו רגע הוא הופך להיות מלאך. ומה מחייב את הכוריאוגרפיה? סתם, זה לא דרשנות, אני אומר שאפשר אנתרופולוגית להוכיח את זה. ומה מחייב את הכוריאוגרפיה התפילתית? מה מבקש היהודי לעשות כשהוא אומר קדוש, קדוש, קדוש? הוא עומד על אצבעות, כי הוא, שמה הוא צריך להיות בפועל. כי הוא חווה ומשחזר את מעמד המלאכים. אוקיי. אז עכשיו נחזור למקורות שבהם פתחנו, הכל מסתדר. בגלל מה, שאלנו מה, למה מניין? בגלל שמדובר בדבר שבקדושה בעבוע בו. מה הדחף שהאמירת שירת הים מביאה לידי לא פחות מאימפריאליזם הלכתי מצידם של האיטלקים האלה, אוכלי הפסטה. נכנסים לגרמניה ואומרים, חבר'ה, אתם עושים את זה לא נכון, אתם חייבים. הם אומרו, כן. ומה זה הדחף הבלתי רגיל? ממש הבלתי רגיל, זה מנהג וצריך להכניס, וחכמינו אמרו שצריך לומר כמה שיותר זמירות, ויש אנשים שרוצים לומר אפילו בבית האבל. מה הייתה הבעיה בבית האבל? או בתשעה באב? למה לא אמרו בתשעה באב? מה קרה? אז בקטע שאני דילגתי, יש גבול, בקטע שאני דילגתי, אמרו, כתוב, בגלל שתשעה באב נחלנו מפלה, ושירת הים זה שיא ההישגים ושיא הניצחון, וזה לא מתאים. ובאבל זה שבר לא עלינו, השבר של היחיד. והיו כאלה שאמרו לא. לא בגלל שהתכנים הם חלק חשוב מאוד של השירה, אבל חוויית השירה וההתעלות והעמידה על שפת הים לכל יהודי, בכל דור ודור, שחייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא עבר בים סוף, גובר על כל שיקור אחד. אז אפשר להבין אם כן למה מהמסורת הישראלית התפשטה פשט המנהג הזה וכבש את כל העולם והפך להיות תחסום ברזל של התפילה, של נוסח התפילה בכל הנוסחאות בעצם כל העדות. אבל בזה נסיים, וזה דווקא קשור לדף היומי של היום. אני לא תכננתי את זה ככה, אני פשוט כשלימדתי את הדף היום, פשוט הבנתי שיש לי פה סיום מאוד מאוד מתאים. עברנו משירת הים לשירה גנרית, זאת אומרת, שירה שיכולה להתבצע במילים אחרות וכאלה. אבל למה הדגש החזק כל כך על שירת הים בכל זאת? התשובה היא, אני חושב, פה יש אולי קצת דרשנות. למדנות ברור, כי את הדברים למדתי מהרב. יש נטייה ברורה, ואנחנו רוצים את זה מבחינה היסטורית, אצל חזל, להבדיל, אולי אמר את זה מפה. גם אצל הקראים. לנסות להשתמש בתנך ככל שניתן לנסח את התפילות. והתפילות הן אינטרטקסטואליות, זאת אומרת, הן מורכבות מכל מיני שברי פסוקים בין היתר. למה? קודם כל יש עניין של אופטנטיות, ברור. יש עניין של השראה, יש עניין של רוח הקודש. אבל יש משהו עוד יותר עמוק. הגמרא מספרת על בן אדם שירד לבני התיבה והחליט שהוא רוצה לשבח לבורא עולם.
והוא אומר, הקל הגדול לגיבור בנורא, זוז והגיבור בנורא, והרבי אומר, אוקיי, פייטר, הלאה. ועוד ועוד ועוד, ואחר כך הוא פשוט אין לו כוח, נו, סיימת לכל השבחים של הריבונו של עולם, אז ברור שלא, אבל שמע, אלמלא הדברים, הקל הגדול, הגיבור הנורא, המילים לא היו נאמרות על ידי משה רבנו, אז אסור היה לנו לומר כלום. השימוש במילים שהתקדשו ברוח הקודש, או שניתנו למשה בסיני, השימוש הזה הוא אשר מרשה לנו בכלל לפתוח את הפה. אז אני רוצה להציע שהדגש החזק ששמים על דווקא אמירת שירת הים, הוא בגלל, בדיוק בגלל הנקודה הזאת. שאנחנו מנחסים, לא רק שאנחנו חווים את זה מחדש, אנחנו מתאחדים עם העבר, העבר הוא באמת תמיד פה, אבל גם בגלל שאנחנו, אין לנו פתחון פה, אלא מתוך כלפי הקדוש ברוך הוא, אלא באותן המילים שהוא הרשה שתיאמרנה, או תיכתבנה, ותימסרנה לדורות. תודה רבה.